12 יום לפני הביטול הסופי של ההתנתקות. ובכן, רבותיי יקרים, אנחנו בספר בראשית, בפרק כ"ט, פרק כ"ט. פסוק י"ח. זהו? אנחנו למדנו על ארבע הבכורות, לא? לא? לא למדנו על ארבע בכורות? טוב. אז זה לא פסוק, זה הרבה לפני כן, צריך. כפתת, כן, סליחה, בלבלתי. כן, פסוק י"ח, נכון. פסוק י"ח, ויהב יעקב את רחל, ויאמר אהבתך, שבע שנים ברחל בתך הקטנה, מכאן הביטוי המפורסם. שמדייקים ברחל בתך הקטנה, ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מי תיתי אותה לאיש אחר, שבע עמדי. מי זה האיש האחר שהוא חושב עליו? עשיו, כן. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, והיו בעיניו כימים אחדים, ואהבתו אותה, ויאמר יעקב אל לבן, אהבה את אשתי כי מלאו ימי ואהבוה אליה. דיברנו על הבעייתיות של הניסוח, נכון? כן או לא?
כן.
ויאסוף לבן כל אנשי המקום, ויעשו משתה, ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויביא אותה אליה, ויבוא אליה, וייתן לבן לה את שפחה שפחתו. ללאה ביתו שפחה, ויהי בבוקר, והנה היא לאה. ויאמר לבן, מה זאת עשית לי? הלו, ברחל, עבדתי עמך. למה רימיתני? התאווה היא לכאורה טענה טובה, נכון? סיכמנו דבר אחד, אז נקבל משהו אחר. לכאורה הטענה היא טענה מצוינת. יש מישהו שאין לו ספר? יש פה עוד טענה. זכור הטענה של יעקב היא טענה מצוינת. אתם מצוינים שלא למדנו את זה?
זה למדנו.
אז מה אתם אומרים שלא למדנו?
דיברנו על כך שסתם
את הטענה הזאת, מה? לא, אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר נאמרו, סתם חבל על הזמן, אנחנו רוצים לגמור את הספר היום. ויאמר לבן, לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה, שזה לכאורה טענה לא טובה. ואף על פי כן יעקב איננו עונה לטענה, והסברנו מדוע, כן? כי הרי נאמר לו, בעצם אתה מקבל מידה כנגד מידה את אשר עשית. אז אף על פי שיעקב צדק ולבן לא צדק, אין בפיו של יעקב מענה, כי אין לו יכולת להסביר בשלב הזה את צדקתו. כ"ז, מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות, ויעס יעקב כן, וימלא שבוע זאת, וייתן לו את רחל ביתו, לא לאישה. שאלה, כמה זמן עבר בין נישואיו עם לאה לנישואיו עם רחל? שבעה ימים. נכון? כתוב פסוק כ"ז, מלא שבוע זאת, כלומר השבוע של משתה שאתה צריך לעשות לזאת, כן? שבעת ימי המשתה. רואים כן שהמנהג שלנו לעשות שבעת ימי משתה הוא מנהג קדום, עוד לפני מתן תורה. וניתן לך גם את זאת, אחרי שבעה ימים תקבל גם את רחל. בסדר? אבל זה בתנאי, בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות.
רחל
הוא
עבד
שבע
שנים ואז קיבל את רחל.
לא, עבד ברחל שבע שנים ואז קיבל את לאה, ועברו עוד שבעה ימים והוא קיבל את רחל, ועבד עוד שבע שנים.
העבודה הייתה פעם לפני ופעם...
לפי זה העבודה הייתה פעם לפני ופעם אחרי. נכון.
אבל לא אומרים שהוא קיבל את רחל.
זה מה שראינו בהתחלה, הוא אמר לו, אהב אותך שבע שנים ברחל ביתך הקטנה. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, והיו בימי נפקים אחדים באהבתו אותה. אחר כך, אחרי שבע שנים, הוא אומר, אבא, את אשתי כמלו ימי ואבוא אליה, מקבל את לאה, אומרים לו, חכה עוד שבוע, תקבל את רחל, ואז עוד שבע שנים. בהתחלה הוא נאמר לו, הוא אמר, אבותך ורחל שבע שנים.
לא, השאלה היא...
אני לא מבין, למה לחזור על דברים שכבר אמרנו אותם?
השאלה היא
שהוא מגיע
ומבטיח
שבע שנים, והוא מקבל אותה על בסיס ההבטחה שלו. לא.
מה
זה אומר שבע שנים? למה
שבע
שנים? למה לא? זה הרבה זמן, לא?
למה לא
יתמקח
על חמש, על שלוש?
יותר. אני יודע שהתורה לכאורה תקנה את זה. כי תקנה העבד עברי שש שנים יעבוד. ובשביעית יצא לחופשי חינם, ומזה פסק, על יסוד זה פסק הרמה, רבינו משה איסרלס, שאסור לאדם לחתום על חוזה עבודה של יותר משש שנים. זה עבדות. חוזה עבודה הוא עבדות לחצאין, למחצה, לשליל, רביע. אבל יש פה איזה... מה?
יותר משש שנים.
כנראה שכמה התורה, בעצם... התורה באה כאילו לתקן את ההגזמה של לבן, כן? לבן זורש שבע שנים, התורה אומרת לא, רק שש שנים. כן? משהו כזה. כנראה ששבע שנים זה עבדות מוחלטת יותר, לא יודע. משהו כזה. כי הרי שבע זה המספר של כל הבריאה כולה, שבעה, שבעה ימים. כן.
המילה שבוע,
כן.
נראית יותר כמו שבועה, ולא כמו שבוע מצד הזמן, גם בניקוד, גם בדעה שלך.
כן, אבל איך, אז מה זה מלא שבוע הזאת?
מלא
את
ההתחייבות.
אז איך אתה מבין את פסוק כף חף? ויעש יעקב, כן, ויהי מלא שבוע הזאת. אז למה זאת? ההתחייבות ביחס לזאת. איזה התחייבות הייתה לו?
לא, אולי, המילה שבוע פה כוונה, אבל לא יעשה גם מקומותינו יותר צעירה לשם המחירה. כלומר, מלא שבוע הזאת, כלומר, כדי שתיקח את המחירה, ואחרי זה את הציבור.
השבוע במובן של המנהג. עשה כמנהג.
הוא יעשה יעקב, כן, ומלא שבוע הזאת.
והוא הסכים לקחת את לאה. אפשר גם את זה להסביר אולי. טוב, זה חידוש. אני פשוט הלכתי פה במרקו של רש"י, סך הכל. כן, שרש"י מסביר שבוע מלשון... סתן ולעז, נכון? כן, זה אומר שביעייה של ימים, כאילו כן, שבוע הזאת שביעייה של ימים, איך אומר רש"י? שבוע הזאת דבוקו שערי נקוד בחטש, כלומר בשווה שבוע, שבוע של זאת והם שבתי במשתה בגמרא ירושלמית מועד קטן ואי אפשר לומר שבוע ממש כאילו השבוע וקמץ אז המשמעות הייתה שבע שנים נכון? שבוע זה שבע שנים תמיד בתנ"ך. שאם כן היה צריך לנקד השין בפתח, כלומר דמץ, ועוד ששבוע לשון זכר, כדכתיב, שבעה שבועות תספור. לפיכך, אין משמע שבוע אלא שבעה, סתן בלעז. ויש פה במדורה, במדורה שלפניי, אין זיבנדל. כן.
איך
אפשר להסביר
שיעקב... האבות, קודם כל, התחתן עם שתי אחיות, אחר כך הוא העדיף בן אחד על בנים אחרים. איך הוא, איך אפשר להסביר שהוא עשה דברים שאולי מישהו פחות ממנו היה מבין שזה, שהם דברים לא רצויים, יכולים לעשות בעיות?
אתה שואל, איך יכול להיות שיעקב, שהוא אדם כזה גדול מן האבות, עושה דברים שכל אחד אחר היה מבין שהם בלתי רצויים? דהיינו, לשאת שתי אחיות ולהעדיף את אחד הבנים. עכשיו, אמור נא לי, מניין לך שדברים אלה הם בלתי רצויים?
מתוך זה
שהתורה
עשרה אותם.
קודם כל, רואים את התוצאות.
זאת אומרת, כל זמן שלא ראית את התוצאות, אתה לא יודע שזה רע. זה מנוגע עניין. דבר נוסף, מעניין שכתוב בספר הזוהר, שיעקב אבינו לא נשא שתי אחיות. אלא יעקב נשא את רחל, וישראל נשא את לאה. נכון? אז זה לא אותו אחד. דבר נוסף, להעדיף את אחד הבנים זה מובן מאליו, זה מה שעושים עם הבכור, לא? כל הבעיה הייתה שהוא העדיף, הוא רצה לבקר את בן האהובה על פי בן השנואה. אבל זה שיש בכור זה הגיוני. שניהם בכורות. בסדר? כן.
שניכם
בתפקיד
של
אבות,
שניכם בתפקיד של אבות, פרק למדה לו כתוב, זה 20 שנה ותקח עבדתך, 14 שנה ושתי בנותיך.
זה נכון.
זאת אומרת שהוא עבד שבע, ולא התחייבו.
מה זה, מה זה?
אה?
לא הבנתי מה אתה אומר.
זה מראה שהשבוע זה לא כמו שאפשר להסביר התחייבות, זה שנים ממש.
לא.
14 שנה ושתי בנותיך.
לא. בגלל ש... מה שניסים רצה להגיד ששבוע פירושו התחייבות, הוא לא אומר שלא היו גם חוץ מזה שבע שנים. כי אם תקרא את הפסוק בשלמותו, איך כתוב בפסוק כ"ז? מלא שבוע הזאת וניתן לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עמדי, עוד שבע שנים אחרות. זה ניסים לא מכחיש שכתוב במשך הפסוק. הוא רק רצה להסביר את תחילת הפסוק. ששבוע אין פירושו שבעה, אלא התחייבות. זה לא שהוא רצה להגיד. בסדר. הגנתי עליך כמו שצריך? כן.
כשעקב הולך ללבן, הוא הולך במטרה מסוימת.
כן.
אז כל התקלה הזאת, לכאורה, שמצמידים לו את מי שהוא לא רצה וכדומה, לכאורה נראית קצת מופתעת מהספר.
זה שמצמידים ליעקב את מי שהוא לא רוצה, זה הגיוני מאוד. כי הרי לאה היא הייתה מיועדת לעשיו. ומאחר ויעקב לקח את חלקו של עשיו, שהרי לקח גם את בכורתו וגם את ברכתו, ממילא האישה המיועדת לעשיו הופכת להיות שלו. זה, לכן, זה בעצם, הוא לא ידע איזה חבילה הוא לוקח ברגע שהוא לוקח את ברכת עשיו. הוא לא ידע שזה כולל גם את המיועדת לעשיו. זה מה שדברנו פעם שעבר. מתי יעקב הופך להיות ישראל? זה בחמישה שלבים. שלב ראשון, כשהוא קונה את הבכורה. שלב שני, כשהוא לוקח את הברכה. שלב שלישי, כשהוא מקבל את לאה. שלב רביעי, כשהוא בנחל יבוק שם בפנואל, רואה אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשו. שלב חמישי, כשהוא מגיע לבית אל. מה זוהר? כן, הזוהר, כן. ברור שגם לאה, גם רבקה הרי ידעה שיעקב הוא ישראל פוטנציאל. בסדר? כן.
לפי מה
שבאת
את ניסים,
אז
זה אומר שהוא לא בהכרח קיבל את רחל אחרי שבוע.
שבעה שנים? יכול להיות, לא כתוב לפי זה. טוב, אבל רש"י אמר, כמו שלכאורה קראנו, שמדובר בסטיין בלעז, כלומר שביעייה. זה בצרפתית עתיקה. טוב, ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו לה לשפחה, ויבוא גם אל רחל. מה זה גם? מלבד לאה. זאת אומרת שהלאה הוא בא, נכון? כלומר, מילה גם מראה שגם אצל לאה הייתה ביה. ויהב גם את רחל. סימן שהוא אהב את לאה. סליחה, אני עוד לא הגעתי למילה מלאה בכלל. אני עוד במילה גם. ויהב גם את רחל. אם כתוב שהוא אהב גם את רחל, אני מבין מזה שאת לאה הוא אוהב, אהב, נכון? מלאה, זאת אומרת, לא רק שהוא אוהב גם את רחל, אלא לאה משמשת כמדד להראות לך כמה גדולה אהבתו את רחל. כי אם את לאה הוא לא אוהב באמת, זה לא חוכמה לאהוב את רחל מלאה. רוצים להראות לך כמה גדולה אהבתו לרחל, שאפילו היא גדולה מאהבתו את לאה. הסימן שאת לאה הוא אוהב באמת. נכון? אני בינתיים לא טועה, נכון? ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות. זה לכאורה מוכיח, זה אחת. פסוק למד א', וירא השם כי שנוא לאה. אני פשוט לא מבין. הסתירה היא כל כך בולטת בין למד למד א', כן.
יש שרוצים ללמד א'. התפקיד של השפחות בכל הסיפור הזה.
התפקיד של השפחות בסיפור הזה בינתיים לא ידוע. בשלב הזה לא ידוע.
למרות שהוא מקבל אותם.
מקבל אותם בתור שפחות. מותר שלכל אישה תהיה שפחה משלה.
אז זאת אומרת, על הצד שרק אחר כל ההליך הזה שכל אחד בועל שפחתי זה כבר...
זה לאו דווקא בועל שפחתי. יכול להיות סתם, הרי זה חלק מהנידוניה. צריך גם שיהיה מי שישרת אותם. אז יש שפחות. אז בשלב הזה לא כך ברור למה זה פה. אנחנו נראה בהמשך, כן. אז זה מובן. אז יש פה סתירה בין למד ללמד א' בצורה מאוד מאוד זועקת. והיה רשם כי שנוא עליה. ויפתח את רחמה ורחל עקרה. עכשיו, אז מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שיש לנו הגדרה חדשה של שנאה. מה זה שנאה? זה לאהוב קצת.
אולי יש לנו הגדרה חדשה של אהבה?
תסביר לי איך הגדרה חדשה של אהבה. לא, יכול להיות. על כל פנים, מערכת היחסים, אהבה, שנאה, איננה הופכיות לפי זה. אלא זה מערכת של יחסיות. זאת אומרת, כשאתה אומר שפלוני שנו, אין הכוונה שהוא לא אהוב. אלא שהוא אהוב קצת או פחות מאחר. כן? זה לכאורה כותבי. כן, אבל אתה מביא לי פסוק מקוהלת, כשפה אני מביא פסוק מהתורה, מה יותר חזק? קודם כל נימד את הפסוק בתורה. אחרי זה אתה תראה איך שהפסוק בקוהלת ימובן בלי כל בעיה. כן? עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכה הלכתית. יש פסוק בספר שמות, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אז מי זה השונא הזה שאתה צריך לעזור לו להרים את החמור שלו? היה אפשר להגיד שזה מדובר בגוי, לא אפשר להגיד את זה, אבל חז"ל הבינו שהפסוק מדבר דווקא על יהודי. יש יהודי ש הוא שונא אחר, הכוונה שהוא שנוע עליך. זה הכוונה. כן? ככה חזל הבינו את הפסוק. שונא אחר, הכוונה שנוע אחר. ואז יש בו בעיה. איך ייתכן בכלל שהתורה תבנה הלכה על יסוד עבירה? כי הרי זאת עבירה לשנוע. שהרי נאמר, לא תשנא את אחיך בלבביך. אומרת הגמרא, מדובר ביהודי שמותר לשנוע. יש יהודים שמותר לשנוע. מה?
ויש עניין עם פסחים בבבבת, אבל בבבבת לא מציע בפסחים. על העניין הזה של שונא, אם יש, אתה רואה מישהו שאתה שונא אותו ויש מישהו שאתה אוהב אותו ויש להם חמור, אז צריך לפרוק.
אז הגמרא אומרת שמדובר ביהודי שמותר לשנוא. עכשיו, מה זה יהודי שמותר לשנוא? איך יכול להיות? אז הגמרא אומרת, זה מדובר ביהודי שעבר עבירה ונתנו לו תוכחה והוא לא קיבל. כלומר, אתה אמרת לו, תשמע, אל תעשה את זה, זה אסור. לא אכפת לי, עושה בכל זאת, מותר לשנוא. לכאורה, אם כן יש לנו יהודי שמותר לשנוא אותו. עכשיו, התלמוד אומר שיש דבר משונה. אם יש לי אוהב ושונא, אני צריך, אז צריך לעזור גם לאוהב וגם לשונא. אני עכשיו לא יכול לעזור לשני חמורים בבת אחת. אומרת הגמרא, מצווה בשונא, כלומר, אתה צריך לעזור קודם כל ליהודי שאתה שונא, אתה שונא אותו בהתר לפי זה. למה צריך לעזור לו? כדי לחוף את יצרו. ככה ביטוי בגמרא. לחוף את יצרו. זאת אומרת, יש לך יצר של שנאה, כדי שתתגבר על יצר השנאה, התורה מצווה אותך להעדיף דווקא את השנו על פני האהוב. את יצרו של העוזר. לא, 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 לא. אלא אין גם ש... כן, וזה טעינה וזה פריקה. כן, נכון. עכשיו, יש פה שאלה של בעלי התוספות. בסוף שואלים, רגע, אני לא מבין. למה אני צריך לחוף את יצרי? הרי זה מותר. הרי מותר לי לשנוא אותו, אז פתאום אתה אומר לי שאני צריך להתגבר על השנאה? למה לא? אז אל תתיר לי לשנוא, ואז אומר לי גם לא צריך להתגבר, אבל יש פה איזו סתירה פנימית. אתה מתיר ואתה אוסר כאחד. עד כאן השאלה ברורה?
לא.
מה? השאלה ברורה, כולם הבינו את השאלה? הבנת את השאלה? אז בואו נחזור עוד פעם. מאיפה אתה לא הבנת? מההתחלה או מהאמצע? מהאמצע. אז זה שיש יהודי שמותר לשנוא, אתה זוכר. בסדר. עכשיו, התלמוד אומר שאם יש לי שני יהודים שאני צריך לעזור להם, האחד שונא, השני אוהב, אני צריך דווקא לאהוב את השונא, כלומר את היהודי שמותר לי לשנוא, התלמוד אומר, כדי לחוף את יצרי, אני צריך להתגבר על היצר שלי, יצר השנאה, ולכן אני צריך לאהוב, אני צריך דווקא לעזור לשונא. בסדר? הסתירה היא פה ברורה. מצד אחד אתה אמרת לי שמותר לי לשנוא אותו, מצד שני אתה אמרת לי שאני צריך להתגבר על עצמי, ולכן אני צריך דווקא לעזור לשונא כדי שלא אשנא אותו.
ברור, ברורה הסתירה עכשיו?
אבל איזה יכול להתקבל את ה...
לא, כי אם, אז אני צריך לעשות מעשה של אהבה, לעזור למישהו, זה אהבה. ואז אני ככה אסנה אותו פחות, אולי לא אסנה אותו בכלל, נכון? עכשיו, הסתירה ברורה או לא? הסתירה ברורה או לא?
מה זה
סתירה? זה שאחד סותר את השני. כן? הבנת את זה? כן? אתה יכול להסביר לי את זה?
להזמין אולי.
טוב, אז ננסה אחר כך. עכשיו, התוספות אומרים דבר מאוד משונה, וצריך לראות מאיפה הם לקחו את זה. התוספות אומרים שמה שהתורה התירה לשנוא, אין הכוונה שמותר לשנוא. אלא הכוונה איזשהו ריחוק. כלומר, אני לא יכול להישאר אדיש לעובדה שאדם עובר עבירה אחרי תוכחה, ולהישאר עם אותו יחס אל אותו אדם. כלומר, אם אני אשאר בכל מלוא היחס של אהבה, יש איזושהי השחתה מוסרית אצלי. לכן אני צריך איזושהי קפידה. איזו הקפדה כלפי אותו אדם, וזוהי השנאה שהותרה. אבל, אומרים התוספות, אם אני לא אעזור לאותו יהודי, ואני דווקא אעזור ליהודי הטוב כביכול, אז היהודי, הסנו, ירגיש את הקפדה שלי כלפיו. ואז הוא גם כן יקפיד עליי. ואז אני ארגיש שהוא מקפיד עליי, וזה יגרום לי להקפיד עליו יותר. ועל זה נאמר, כמיים הפנים לאדם, כמיים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, ואז מגיעים לידי שנאה גמורה. וזה לא התירה תורה. כך אומרים התוספות. כלומר, התורה לא התירה לסנוע. כלומר, היא לא התירה מה שאנחנו מכנים בעברית שלנו לסנוע. התורה רק התירה איזשהו יחס של מרחק כלשהו. זאת אומרת שהתוספות הבינו שמה זה לסנוע? זה לאהוב קצת. מניין להם לתוספות הדבר הזה? מהפסוק הזה שלנו. כיוון שהוא אוהב את רחל יותר ממה שהוא אוהב את לאה, שהוא אוהב אותה באמת. וירא השם כי שנוא עליהם. ועינייך מה יפו? מעיני רחל. אני אוהב אותך לאה. כן, מה אתה אומר?
אתה יכול לחזור להסביר את המשפט המים לפנים.
כן, זאת אומרת שאנשים מרגישים מה שמשדרים אליהם. כלומר, גם אם אני לא מדבר איתך, אם אני חש כלפיך איזשהו רגש, בין של סינה ובין של אף, אתה מרגיש את זה. ואז ממילא אתה עושה לי גל חוזר וכו'. כן.
איך
יודעים
מתי
זה
סינה כזאת, מתי סינה כזאת? כתוב, היה לא מסניך השם
סינה. סינה, רגע. אז יוצא לפי זה, מה זה הסינה שאנחנו קוראים לה סינה בעברית מודרנית? איך זה נקרא בתנ"ך?
גמורה.
לא, הסינה האמיתית.
גמורה.
אז איך זה נקרא הסינה הגמורה? זה נקרא לסנה. יש לסנוע, יש לסנה. קל ופעל. לכן נאמר, הלא מסנאיך השם אסנה. או למשל, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מבניך. אז המסנה זה באמת האויב שיוצא לי ריר מהפה כשאני רואה אותו, אני בא לי להוציא לו את העיניים. כן, אז זה נקרא סינה. יוצא לפי זה שמה שנאמר בקהלת, את לאהוב ואת לסנוא, הפועל לסנוא יכול לכלול את שתי הכוונות. גם לסנא וגם לסנוא. יפה. עכשיו, יוצא, לא, לא מדריב באהבה. באמת יכול להיות שמה שזה היה הופכים. כיוון שזה מועמד מול האהבה, אז שמה זה נקרא סימן. כן.
אבל הסברנו שהאהבה של יעקב לרחל, הפסוק הזה מבטא את זה שכאילו, האהבה היא לא הייתה רגילה. זאת אומרת,
זה
לא אהבה
קצת.
אהבה לא מספיקה.
לרחל לא, לרחל היא גדולה.
גם לרגיל.
נכון.
זאת אומרת, שלרעה יש אהבה שהיא נורמלית.
כן, אבל היא לא יכולה לשמש כמדד לאהבתו את רחל. כלומר, אם אתה רוצה להגיד, תשמע, הוא כל כך חזק, כן? הוא יותר חזק אפילו מהצפלון הזה שבקושי עומד. זה לא חוכמה, נכון? אם אתה רוצה להגיד שהוא אוהב אותה, אתה רוצה להגדיל, להראות כמה גדולה אהבתו לרחל, אתה מביא מי לאה, משמע שאהבתו לאה היא אהבה גדולה גם כן.
בסדר, אהבה גדולה גם, אבל זה מחזק מה שאני אומר, שהשנאה פה זה לא מספיק אהבה, זה אהבה היא מספיקה, שהאהבה של רחל היא יותר גדולה.
כן, כן, בסדר, אז בסדר, נכון? עכשיו, אני רוצה לפי זה שיש לנו פה הגדרה של השנאה, שזה המעטה של נורמה מצוין. כן. נכון. אבל אם זה אשתו, היא צריכה להיות אהובה יותר מכל. כלומר, אדם צריך לאהוב את אשתו יותר מכל אדם, נכון? עכשיו, אם הוא, יש לו שתי נשים, והוא אוהב אחת יותר מהשנייה, אז יש פה פגיעה בזה, דבר אחת. מובן? לכן אדם לא יישא שתי נשים אלא אם כן הוא מסוגל לאהוב אותם באותה מידה. אם לא, יש פה בעיה? כן.
יש פה עניין אולי של לשנוא את התכונה, לא את התכונה, את המעשה של האדם ולא את האדם עצמו.
זה קשור לזה קצת, אפשר לומר. כן? כלומר, זה בדיוק מה שאומר התוספות. אני לא רשאי לשנוא את האדם.
המעשה שהוא עושה.
יותר מזה. בגלל שאני אוהב אותו, אני שונא את מעשהו שכל כך מטשטש ומקלקל את דמותו האהובה. עכשיו, השאלה היא, האם להלכה הדין הזה הוא ניתן לייסור? זאת אומרת, מה שאמרנו אם כן, שיש יהודי שמותר לשנוא אותו, הכוונה, קצת להקביל, האם הדבר הזה הוא ישים בימינו? כותב מהר"ם מלובלין, רבנו מאיר מלובלין, מגדולי הפוסקים, לפני 300 שנה. הוא אומר, מאחר והגמרא התנתה את ההתר הזה של השנאה, בזה שאותו האיש קיבל תוכחה. ומאחר ורבי עקיבא כבר אמר שאין בדורנו מי שבוודאות יודע להוכיח, יוצא לפי זה שמצוות תוכחה אמנם לא בטלה, אני חייב להוכיח. אבל כיוון שאני לא בטוח שהוכחתי כראוי, ממילא ההשלכות ההלכתיות הנובעות ממצוות התוכחה, ההשלכות האלה לא קיימות. יוצא לפי זה שגם כלפי מי שקיבל תוכחה, עדיין קיימת מצוות ואהבת לרעך כמוך, ומצוות לא תשנא. יוצא לפי זה שבזמננו, מאז רבי עקיבא בעצם, אותה הלכה שהגמרא מדברת עליה איננה ישימה. כן.
למה אתה יכול להוכיח מישהו שעשה עבירה?
אני יכול להוכיח. אני לא בטוח שהוכחתי אותו כראוי. כי מה זה להוכיח? צריך להבין מה זה להוכיח. אנשים פשוט חושבים, מה זה להוכיח? זה למחות. זה בכלל לא אותו דבר. יש שלפעמים כשנעשה מעשה רע, אתה מחויב על פי ההלכה למחות. מישהו עשה משהו לא בסדר, אתה אומר, דבר כזה לא עובר אצלנו, לא עושים דברים כאלה. כן? זה מחאה. זה חלק מהמלחמה ברע. אבל מצוות תוכחה זה מצווה אחרת. מצוות תוכחה זה להחזיר אותו בתשובה. כך אומר הרמב״ם. הרואה חברו שעבר עבירה, מצווה להוכיחו ולהחזירו למוטב, שנאמר, הוכיח תוכיח את עמיתך. עכשיו, יכול להיות שאני עשיתי כל מה שצריך כדי שחזור למוטב, אף על פי כן הוא בשלו עומד. ואז באמת היתר של השנאה קיים. אבל לך תדע, אולי לא עשית כל מה שצריך. כי הרי התוכחה, מדיני התוכחה זה לדבר בשפה שמקבל התוכחה מבין.
אפשר להסביר את זה גם מתוך הפסוק, כולך יפה רעייתי ומום מלבד. אומר הרב אלון, שאתה רוצה להוכיח מישהו, אם אין ביניכם את הכולך יפה רעייתי, אתה ואת אליך כמוך, אתה לא יכול להתחיל לדבר איתו על המומים, כי הוא לא יקבל את המום שתדבר איתו
עליו. א', מה שאתה אומר זה נכון. ב', אני מבקש במהלך השיעורים, לא נרבה בלהגיד האם זה קשור לרעיון זה, או קשור לרעיון זה, או קשור לרעיון זה. מדוע? בגלל שאז אנחנו יכולים לחרוז את כל התורה כולה, ואנחנו לא נבין את הדבר עצמו. אנחנו נדע למה זה קשור, רק אנחנו לא נדע את הדבר עצמו. בסדר? אז קבל את זה באהבה. אני מבקש פשוט לא להתחיל להגיד עוד ועוד. גם אם זה נכון. טוב. אז איפה היינו? כן, לגבי האופן של התוכחה. היה פעם יהודי אחד ממשפחת סופר, מהמשפחה של החתם סופר כנראה, בהונגריה. תגיד חכם גדול, יושב הרב אברהם דוד סופר, משהו כזה. שבחיי הרב קוק שלח מכתב מהונגריה לירושלים אל הבן של הרב קוק, לרב צבי יהודה, עם רשימה של טענות שטוענים רבני הונגריה נגד הרב קוק. יש לרבני הונגריה הרבה טענות נגד אבא שלך, א', ב', ג', ד'. ויש מכתב ארוך של הרב צבי יהודה שנקרא תשובה וברור דברים, הוציאו את זה כחוברת נפרדת, ששם הוא עונה על כל הטענות שנטענו על ידי רבני הונגריה. אחת הטענות הייתה, מדוע אבא שלך, כשהוא מדבר עם החילונים, הוא מדבר איתם בסגנון נציונלי. ככה כתוב במכתב. כן? הוא מדבר איתם בסגנון נציונלי. במקום לדבר איתם בסגנון תורה. בסדר? מה? נציונלי כוונה? לאומי. ניישן. נציונל, כן? אז למה מדבר איתם בסגנון לאומי? במקום לדבר בסגנון תורתנו הקדושה. ואז מה שמעניין, שמה הרב צודה עונה שזה מדיני התוכחה.
מה זה?
שזה מדיני תוכחה. כן, ש... כשאדם נותן תוכחה, הוא צריך לדבר בשפה שמקבל התוכחה מבין. הרי אם סגנון תורתנו הקדושה איננו מובן על הציבור שאתה רוצה אותו להוכיח, אל תדבר איתו בסגנון שהוא לא מבין.
הספר אורות הוא נכתב בשפה נציונלית?
כן, יש הרבה דברים שהם בשפה נציונלית. חוץ מזה יש שם, אגב, הרבה קרוזים של הרב קוק וכו'. כן, יש ספר קרוזי אריה. אז לא כל דבר באורות הוא כתוב בסגנון נציונלי, אבל יש גם. גם וגם, נכון. אבל לא, תלוי, תלוי. יש מקומות ככה, מקומות ככה. אבל מלבד זה, יש מה שטענו שהוא צריך לדבר רק בסגנון תורתנו הקדושה. ויש הרבה דברים, מאמרים של הרב.
לפי הרב, זה היה תורתנו הקדושה, זה לא
מצדור. יש הרבה מאמרים של הרב קוק שכתובים בסגנון לאומי דווקא. דבר נוסף, הרב ציודה לא ענה, כמו שאתה אומר. אז כנראה שהוא כן הסכים עם השואל.
זה אני שואל.
אז בסדר, אז אל תיקח את ספר אורות. יש עוד הרבה מאמרים של הרב קוק.
לא,
אבל
המאמרים הפוך,
הם
פחות, המאמרים שלו עושים פחות מהם.
לא, יש הרבה מאמרים שהם מסגנון. תקרא את הספר קרוזי הראייה. תראה מה שכתוב שם. ספר קרוזי הראייה הוא ספר שבו יש הרבה מאוד פניות של הרב קוק אל הציבור בסגנון לאומי. אז הוא אומר, זה מדיני התוכחה. כמו שהרב צודה אומר, אדם לא יכול לתת נאום חוצב להבות בצרפתית למישהו שמבין רק טורקית. טוב, ולהגיד, אני לא מבין למה הוא לא, למה, הוא לא בסדר הבן אדם, הוא לא עשה, אני הסברתי לו כל כך יפה, הוא לא... טוב. פסוק למד ב' ממילא כן, נכון, גם מדי. וירא השם כי שנוא עליה, התוצאה היא, ויפתח את רחמה, כדי שהיא תהיה אהובה, ורחל עקב. עכשיו, אתם רואים פה, שכל הפסוקים האלה שקראנו כאן, הם מכניסים אותנו לבעיה מרכזית. שאלת האהבה. שאלת האהבה. בעיית האהבה, היא הרקע, לבריחתו של יעקב אל לבן, נכון? כן, ויאמר בליבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי, נכון? על יסוד זה, כיוון שהאחווה לא הצליחה בין האחים, אז היה הכרח ליעקב לברוח. כשיעקב נמצא באופן גלוי בנחיתות מוסרית לעומת עשיו, אף על פי שבאופן פנימי זה לא כך, אבל מצד הנגלה, מה שבני אדם שופטים, יעקב בנחיתות מוסרית. אם כן, מה הוא צריך לעשות בזמן שהותו אצל לבן? הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לאהבה. כלומר, הוא בונה שמה, בתוך מעבדה פנימית, את בית היוצר של פתרון שאלות האהבה בין בני אדם. בין איש לאשתו ובין אח לאחיו.
שהוא מסוגל להיות.
כלומר, הוא צריך להראות שהמשפחה שהוא מקים היא משפחה שבה בעיות האהבה נפטרו. עכשיו, איפה ראינו שהאהבה היא בלתי אפשרית? בעיקר בין אחים. כן? כלומר, למדנו, שני אחים, מטבע הדברים, זה מוביל לרצח, נכון? ראינו את זה עם קין והבל. מה?
הרב רץ קצת מהמילה בשבילי. אצל יצחק היו שני ילדים.
אז אני אתחיל מההתחלה. אתה רץ גם כן מהר מדי בשביל. אתחיל מההתחלה והכל יהיה בסדר. ברגע שהיו שני אחים בעולם, מה קרה?
קין והבל רצח.
רצח. למה? כי הבכור טבעו הוא לרצוח את אחיו הקטן. מדוע? בגלל שהאח הקטן, הבן השני, הפך אותו לאח. אז הוא רוצה לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. אפשר להבין את ה... את המאבק הזה. כשהייתי הבן, אני הייתי המרכז של הכל. עכשיו שיש לי אח, מרכז הכובד עובר לאח שלי. אני עכשיו אחראי עליו. האחווה מחייבת אותי להתייחס אליו. ואז יוצא שמרכז הכובד יצא ממני אל השני. אני צריך לבטל את המצב הזה. צריך לבטל את הבן, צריך לבטל את האח, כי אני רוצה לחזור להיות בן. מובן? לכן אפשר לומר, הרציחה היא ההתנהגות הטבעית של שני בני, של שני אחים. לכן גם אמר אברהם ללוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. מה זאת אומרת? מאחר ואנחנו אחים, אם תתחיל מריבה, אני ארוג אותך בסוף. או אתה תרוג אותי. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שמה שנכשל באנושות, צריך להצליח בישראל. כלומר, אנחנו רואים שכל הנפילות שהיו במהלך ההיסטוריה האנושית, במקרד שלושת הנפילות העיקריות של שפיכות דמים בדור המבול, עבודה זרה בדור הפלגה וגילוי עריות בסדום, שלושת הנפילות האלה צריכות לבוא לידי תיקונן בתוך המשפחה של האבות. ואז יוקם גרעין אנושי שדרכו אפשר להצליח את ההיסטוריה. ברור? לכן אנחנו רואים שכל הבעיות שהיו חוזרות בתוך משפחת האבות. כשבעיית האחווה, כי הרי זאת הבעיה שמעסיקה אותנו כעת, עוברת ארבעה גלגולים. האחד בין אברהם ללוט, ואז ההחלטה היא להיפרד. אז זה לא פתרון. אחר כך בין יצחק לישמעאל. ההחלטה היא שלא לדבר. אנחנו רואים שיצחק וישמעאל לא דיברו. האפשרות השלישית המתקדמת יותר זה שיעקב ועשיו מדברים ונפרדים. זאת אומרת, הם בסכנה של רצח. אבל בסוף הם מתחבקים לשעה, אבל שוב נפרדים. והפעם הרביעית זה יוסף ואחיו. אצל יוסף ואחיו זה נפלא. כתוב, ויוסיפו עוד סנו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. מה זה אומר? שזה הגיע להצלחה. סוף סוף הם לא משקרים. כן? כתוב, הרי אומר רשי, מגיד שפחם שלא תייחו. נכון? ככה ברשי. כן או לא? אתה מקשיב או לא? אתה מבין או לא? בסדר. אם אתה לא מבין, אתה צריך לשאול. כן. כלומר, רשי אומר, לא בדיוק ככה. הוא אומר, מתוך גנותם אתה שומע שפחם, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. כלומר, הם אמרו, תראה, יש לנו פה בעיה. אנחנו לא מסכימים. אנחנו אחים, ולכן לא מסכימים ושונאים. הווה, לא נתעלם מן הבעיה. ננסה להרוג אותך, בסוף לא, נמכור אותך. בסוף מגיעים לשלום בין האחים. זה משהו מדהים. ולא סתם שמגיעים לידי שלום בין האחים, כי יכול להיות שעושים שלום כדי לא לצייר את האבא, ככה זה מצויר שם. אבל בוא נבדוק עד שהאבא ימות. אם אחרי שהאבא מת, עדיין הם מסוגלים לאהוב אחד את השני, אז זה סימן שבאמת השלום אפשרי. זאת אומרת שיש כלי לשלום בעולם הזה, או נגיד אחרת, שכינה ירדה למטה. ברגע ששכינה ירדה למטה, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שההיסטוריה בסופו של דבר תצליח, ואז אפשר לסיים את ספר בראשית ולהתחיל את ספר שמות. להתחיל את ההיסטוריה. ברור? יש משפט מאוד פסימי בנושא הזה, כן? משפט של שלמה ארצי, עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו. כן. נכון? גם אנריקו מסיאס אמר את המשפט הזה. וגם דודו פישר, כן? שעושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו. מה אומר המשפט הזה? זאת אומרת שאנחנו לא מסוגלים. כלומר, זה משפט פסימי. זה משפט פסימי נורא. אתה לא מסוגל לעשות שלום, אז צריך בשביל זה התערבות של הקדוש ברוך. זה מה שזה אומר. דווקא מי שעושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עכשיו, אז בואו נראה שוב על רקע זה כמה המשפחה של יעקב אצל לבן. כלומר, כל המשפחה של יעקב זה איזה מין בית יוצר, זה מין מעבדה לשלום. ויש פה שתי מערכות של שלום, בין איש לאשתו ובין אח לאחיו. בסדר? אז פה, יש פה האופן שבו יעקב צריך לעבוד עם אהבת אישה שלו, וגם מלא אהבת אחים. עכשיו תראו, על רקע זה מובן כל מה שקורה בתוך המשפחה של של יעקב ונשיו. כן.
אין אחריות של יעקב כמו של האחים על השלום.
לא. צריך להשתדל. אבל בסוף, החותם זה גם מהשם. בואו נראה, על רקע זה פסוק למד ב' מובן, חבל על הזמן. ותהר לאה, ותלד בן, ותקרא שמו ראובן. טוב, זה הפתרון. מה פירוש ראובן?
ראו בן.
יש חדש. נולד לבן, אז היא אומרת ראו בן.
זו נכורה תוצאה לאהבה.
כן, זה ברור שזה תוצאה של אהבה, אבל יש פה קצת משהו יותר עמוק. תסתכלו ברש"י. רבותינו פירשו, אמרה, ראו מה בין בני לבין חמי. רבותינו, הכוונה חז"ל, פירשו, כוונה שנתנו פירוש, אמרה, מה שהיא אמרה, היא הוציאה מהפה את הדיבור, לאה, כן? אמרה, זאת אומרת שהיא אמרה, ראו, ראו זה להסתכל, כן? שימו לב, כן? ראו. מה? הדבר שמבדיל בין בני, ההבדל שבין הבן שלי, לבין חמי.
שזה בעלה?
עכשיו, מי זה יכול להיות בן חמי? כשאישה אומרת הבן של חמי, היא מתכוונת או לבעלה, נכון? או לגיס שלה. מה? הבנת? מה פירוש חמי?
לבעלה של
האחים. של הבעל, נכון. אז היא אומרת, שימו, תראו את ההבדל שיש בין הבן הזה שעכשיו נולד, נמצא עכשיו בעריסה, לבין הבן של חמי. אז זה יכול להיות או בעלה או גיסה. אז היא מתכוונת במקרה הזה לגיס שלה. למה? אז זאת אומרת, מעניין, מאוד ראו. זאת אומרת שיש לה רוח הקודש. היא אומרת עכשיו, היא מבחינה בכך שהבן הזה, הבכור הזה, הוא שונה מהבכור הקודם. זאת אומרת, היא עושה השוואת בכורות. יש בכור כזה, יש בכור כזה. בואו נראה האם יש יתרון מוסרי אצלנו בבכורה על פני הבכורה כמו שהיא במשפחתו של יצחק.
לעומת
עשיו. אז לעומת עשיו. לכן, באופן טבעי, הדבר המתבקש זה להשוות את ראובן לעשיו. לכן, אומר רש"י, שמחר הבכורה ליעקב, וזה לא מחרה ליוסף ולא ערער עליו. כלומר, למרות שהוא לא מחר את הבכורה שלו ליוסף, הוא בכל זאת קיבל את בכורתו של יוסף. ולא עוד שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור.
זה אולי עכשיו היא אומרת.
מה זאת אומרת עכשיו? בוודאי שהיא אומרת את זה עכשיו.
היא לא אמרה את זה בטח. כשנולד להבין היא אמרה את זה?
כן. זאת אומרת, היא רואה שזה סוג חדש של בכור, שבמקום לרצות, לרצוח את אחיו, זה אחד שרוצה להציל את אחיו. זה באמת הפוך. כן? זה התחלה מעניינת.
היא ראתה את זה בהתחלה.
היא מרגישה שזה מה שהיא. עכשיו, לכאורה, אם כן, יש כבר התחלה של התגברות על הנחיתות המוסרית של יעקב, אבל יש רק בעיה אחת. א', זה רק פוטנציאל. כן, הרי הילד הזה הוא עדיין יונק. כן, זה קשה לומר שהוא כבר מציל את האח שלו שעוד לא נולד. דבר נוסף, מדובר שהוא רוצה להציל אח, כשהוא מציל אותו, האח כבר קיים. כן? וגם זה לא בדיוק אחיו, זה אח שלו מאביו, אבל לא מאמו. זה לא בדיוק עדיין שלמות האהבה. בואו נראה. אבל לכל מיני יש פה התקדמות. עכשיו, למה? מה?
יותר נעלה, זה אחיו ממש. זה יותר...
ככל שזה ממש אחיו יותר, כך השנאה גדולה יותר. כי יש תחרות על אותו גורל. עכשיו, יש פה בעיה. כל ההסבר הזה של רש"י, לכאורה סותר את הפסוק עצמו. זה כמו בפסוק. ותקרא השמו ראובן, כי אמרה, כי ראה השם בעוני. אז מה זה ראובן? ראו מה בין בני לבין חמי. כתוב אחרת בפסוק, לא? כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יהיה ואני אישי.
מה זה בעוני?
הצער שלי. לכאורה, ראו בעון, או יהיה ואני. יש, אבל לכאורה, ההסברים שהיא נותנת, כתובים מפורט בפסוק. אז מה רש"י ממציא לנו פירושים חדשים? אתה צריך להוכיח שזה ככה. כלומר, זה, אתה רוצה להכניס את זה להבין בסדר, אבל אתה צריך להוכיח שחייבים להגיד את זה.
זה אונייה.
לא, אני אסביר לכם. זה כתוב מפורש פסוק למד ג' בגלל שפה תולעת
אהבה.
זה כתוב פסוק למד ג'
ואתה... אולי בגלל שידעתי ליעקב בן כזה, שהוא בעצם יכול לתקן את הבעיה שהייתה, לא?
אבל צריך להוכיח שזה הכרחי להסביר את זה כך. מדוע שלא להסביר פשוט שראובן, כי ראה השם בעוני, זה הכל. למה להגיד, אתה כבר יודע את הפירוש של רש"י, ואתה רוצה להכניס אותו בכוח לתוך המילים, אבל זה לא כתוב. אני אגיד לכם פשוט מאוד, פסוק למד ג' מסביר לנו את זה. ואתה אהרון ותלד בן, ותאמר כי שמע השם, כי שנוא אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. כלומר, ההסבר קודם לשם. תקלו עכשיו פסוק למדלת. ואתה הרעוד ותלת בן, ואת אומר, אתה יפה מילה ואישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. למד זה. ואתה הרעוד ותלת בן, ואת אומר, הפעם עודה את השם, על כן קרא שמו יהודה.
הנימוק קודם לשם.
יפה, הנימוק קודם לשם. ופה, השם קדם לנימוק. למרות שכי אמרה, זאת אומרת שהיא אמרה עוד לפני. לא כתוב ותאמר. אבל התורה הביאה את הנימוק אחרי השם. זאת אומרת שיש לתורה כוונה בדבר הזה. כלומר, בעוד שאצל שמעון, לוי ויהודה, התורה מקפידה לתת את השם רק אחרי מסירת הנימוק, כאן התורה הקפידה לתת את השם לפני הנימוק. סימן שיש נימוק אחר. זה מה שהביא את רש"י ואת חז"ל לפרש מה שפרשו. מובן?
אז
הנימוק
של
השמעון. הנימוק שלה נלווה. יש עוד נימוק. יכולים להיות כמה נימוקים. אפשר לומר. כן, נימוק רוח קודשי. כן, בבקשה.
לאה תמיד עולה את האהבה של יעקב
בבנים.
נכון. זה אהבה פחות אהבה שלא היה בדבר, זה לא כמו אהבה איזו אחרת. אבל אחרי תשאר אותו גדולה גם עכשיו.
זה לא ברור מה שאתה אומר. כי האהבה שמצורפת אליה הבנים היא אהבה יותר גדולה, לא בגלל שהיא תלויה בדבר, אלא בגלל שהיא, זה מברר שזאת אהבה אמיתית, כיוון שהיא פוריה, שכיוון שיש לה שייכות לנצח. מה?
אז למה
יצא רק את
זה לא טובה? זה גם רק קשור על הנצח.
אז כנראה שהיא...
למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
לאותה שאלה אפשר לשאול על שרה ואברהם, למה זה לקח להם כל כך הרבה זמן? מה אמרנו? שהם צריכים לעבור שינוי. גם רחל צריכה לעבור שינוי. מה השינוי שהיא צריכה לעבור? אנחנו נראה את זה מהפסוקים, זה מאוד ברור. כן.
זה הבנתי, אז מה פירוש הפסוק? היא אמרה כי
ראה
השם
בעוני,
למה זה
מתקשר אם זה לא הכל? לבעייתה אישית. ראה השם בעוני זה בעייתה אישית. זה מה שהיא מכניסה למילה ראובן.
כי, היא אומרת כי, כמו זה מקושר על
ה... ודאי שזה מקושר. רק עצם זה שהתורה העדיפה למסור לך את השם לפני הנימוק, זה אומר שלתורה יש ידיעה שהיא רוצה למסור לך, שיש כוונה נוספת.
איזה בעיה יש לה?
שבעלה לא אוהב אותה. טוב. עכשיו, יוצא לפי זה שיש לנו פה בכור מסוג חדש. הבכור החדש, ראובן, אז הוא התקדמות מוסרית. אנחנו נראה למרבה הפלא שיש במשפחה הזאת ארבעה בכורות. משפחה עם ארבעה בכורות.
זה
לא קושיה. לא, זה דווקא אדרבה, זה לא קושיה. זה חייב להיות. זאת אומרת, אם אנחנו פה במעבדה של אהבה, אנחנו צריכים לייצר בכורות עד שאנחנו מגיעים לבכור האולטימטיבי. אז אנחנו רואים שיש פה הדרגה. כן. יש לו ארבע נשים.
באותו זמן
ידעו את כולם? לא. כל אחד הוא בכור, לאישה אחרת. יש בכור לרחל, בכור ללאה, בכור לבלהה, בכור לזלפה. כדי לא להתגלל, הם שומרים על מספרי ברזל. ברזל, ראשי תיבות, בלהה, רחל, זלפה, לאה. כולם עושים פדיון הבן, כן? ארבע פדיונות. ככה הלכה באמת. שהפדיון הבן זה לפי בית הרחם. זאת אומרת, כל רחם ורחם עושה עוד פדיון. טוב. פסוק א' של פרק ל', ותרא רחל, כן.
אפשר להסביר קצת את השביזות שהאחים, הבנים, צריכים צריכים לשאת איתם כל ימי חייהם? שמעון, שנואה אנוכי.
לא, שמע.
ילווה אליי אישי. אני, מה, אין לה קצת אופטימיות, משהו? זאת אומרת, סוף סוף עד שמגיע ליהודה הפעם לדעת השם.
אני לא מבין את הבעיה.
ילד חי צריך להיות עם תחושת אשמה, בקיצור.
למה שמע אשמה? למה אשמה? שמע השם, עד רבה, שמח.
שמע השם כמעט, כשנוע נוחי.
לא, אבל הוא שמע.
הוא
שמע. השם שמע. זה שהשם שומע.
מה, אין פה איזה משהו כאילו, בסדר, אז הצנוע, אז לא תגיד את זה בכל פחות, שהבן שלך לא ישמע את זה, אחרי זה, איך תגיד מה יצא מזה?
למה קראו לי שמעון כי אבא שנא אותי, איך זה נשמע?
לא, כי אני דווקא גרמתי לאהבה. כלומר, אני הילד שהביא לאהבה בין ההורים. אפשר גם מזה ככה לראות. עד עכשיו, אבל לא כל כך אהבתי מה. עכשיו שנולדתי, הוא אוהב.
אבל אחרי שנה רואים שזה עדיין לא עזר, כי אתה צריך את לוי קצת.
עכשיו, ילווה.
עוד טיפה, ככה, עוד טיפה.
עוד טיפה, נו, זה, הוספתי אהבה. למה לראות את זה ככה?
תגיד למשפחתי דרך שמות הילדים.
תשמע, זה תלוי. כל השמות, אפשר להסביר את זה בכמה אופנים. למשל, יש, בספר רות, יש אלי מלך, מוליד שני בנים, מחלון וחיליון. היית קורא לבן שלך חיליון? אין שום, אין שום, לא מובן שם, נכון? יש, מה? כיליון. או למשל, יש אישה בתנ"ך שקוראים לה חלאה. או מחלה, כן? באחד מדינות צלופחד, מחלה. זה מי שמות, מה אתם מוצאים, כן? דבורה.
מחלה.
מחלה. זאת אומרת שכל שם ושם, ודאי שאפשר לפרש אותו לשני כיוונים. ודאי שההורים שקראו לו קיליון לא התכוונו לישון כליה. היה מישון כלילות, כולל, מישון קלה.
אבל פה אפשר להסביר אחרי.
כן, מחלון, מישון מחול.
במיוחד לפי מה שהרב אמר, שפה...
או למשל, חלאה. מה זה חלאה? אתם יודעים מה זה חלאה? בתנ"ך? זה תכשיט. כן, כמו עדי. מה?
זה הגיע
המושג של היום. אני לא יודע, אבל בתנ"ך חלאה זה תכשיט. או למשל, איך קוראים להם, מה הבאתי עוד? מחלה, זה משון מתוק, בערמית, בערבית, מחלה, חלווה, כן, מתוק, כן, אז מתוקה, מחלה זה מתוקה, כן, מה אתה אומר? אז כן, אז גם שמעון, שמע השם, זאת אומרת, זה כמו ישמעאל, שמע השם אל עונייך, כן, שזה מישהו שיש לו סגולת השמיעה וכו', אז בסדר.
לא, כי פה אפשר להסביר את
השני כיוון,
כי פה הסיבה
הקודמת
לשם, זה לא יותר חזק
כמו שאמרנו. אני אשאל אותך שאלה, השם שמעון היה קיים
לפני זה או לא?
מסתם הקיים. היה ודאי קיים. כלומר, היו אנשים שקראו להם שמעון מן הסתם באותה התקופה. אתה רוצה הוכחה?
אולי,
ולכן מה? מה? למשל, לגבי יהודה. אז כתוב שגם עשיו נשא את יהודית בפיירי, נכון? אז משמע שהשם יהודה היה קיים. או למשל, בחפירות הארכיאולוגיות, מצאו, בעיר אבלה. איפה זה אבלה? זה תל שמצאו בצפון סוריה, קרוב לעיר חלב. מצאו שם תל של עיר שהייתה קיימת לפני זמנו של אברהם אבינו, ששם המלך שמו היה עבר. מעניין. והשפה המדוברת הייתה קרובה לעברית. והיו שם אלים בשם יא ואל. בסדר? אז מה זה כל המקום הזה? זה העיר של העברים הקדמונים, נכון? בני העבר המפורסמים. ושם בחרסים שמצאו, בכתבי יתדות שמצאו, מצאו שם אנשים עם השמות ישמעאל ויעקב, עוד מלפני האבות. זאת אומרת כן, יעקב. מצאו שמות כאלה. זאת אומרת שהשמות האלה היו שמות מצויים ממילא. אז לכן, הבן ששומע קוראים לו שמעון, הוא לאו דווקא קושר את זה לעובדה שהייתה בעיה בין ההורים. אלא זה שם מצוי, שם יפה.
אבל פה אפשר להגיד.
למה אי אפשר להגיד?
כי כל הפסוק אומר לך במפורש למה היא קרא לו ככה. יכול להיות שהשם שמעון זה השם סבא של אבא שלה.
נכון.
בסדר, אבל עכשיו למה היא קרא לו שמעון ולא יהודה?
זה הרגשה אישית שלה. הוא עולה כי שמע השם, דווקא זה השמחה, למה להגיד את זה ככה? תהיה חיובי, איך אומרים באמריקה? בי פוזיטיב. כן, חוץ מזה...
למה נקרא לוי? כי בעלה לא רוצה להיות איתה, והסיבה שהוא איתה זה בשביל הילדים.
סליחה, אבל זאת האמת.
נשמע נורא.
סליחה, אבל זה לא אמת. כלומר,
בסדר, תעשי את האמת בצד, למה צריך כל דבר לפרסם? גם בן אדם זה לא אמת שהוא מלך התאים, אז כל מה צריך ללכת להסתובב, אני מלך התאים.
תשמע, זה נמצא בטבע שלו, בין שתגיד את זה, בין שלא תגיד את זה. כלומר, זה אפילו התתמודה שלה. אתה יודע מה? יכול להיות אפילו יותר מזה. אפילו יכול להיות שהיא לא אמרה את זה. אלא הרגישה את זה. היא החליטה לקרוא לו שמעון, וכולם חשבו שזה על שם הסבא שלה, ויכול להיות אפילו שזה מה שהיא חשבה. כן? אבל התתמודה שלה. כן, התלמוד הפסיכואנליטי שלה אומר, כי היא שמעה השם לא. יכול
להיות. יכול להיות. יכול
להיות.
הרב, יש עניין להתייעץ עם הבעל בנוגע לשם, או שזה...
היא קובעת הכל.
יש הרבה בעיות בדברים האלה. אבל אומרים שלהורים יש רוח הקודש, כשנותנים את השם. יש רוח הקודש.
להורים
אולי יש להם. להורים. ההורים שנותנים את הבן, את השם לבן, לילד, יש להם רוח הקודש.
מה באמת הבעל קורא?
לא דווקא אבא, לפעמים אין מה שכתוב, על כן קרא שמו לוי, זה ה...
לא, דווקא זה... למה היום אנחנו
לא נגיד ככה? לא דווקא, לא נכון.
מה, יש מקומות
שהאישה קוראת שם הבן? בדרך כלל, אני חושב שהשמות של הילדים ניתנים מתוך הסכמה בין ההורים, לא?
כן,
תדברי. כי הוא נמצא שם. כי הוא נמצא שם, אז שואלים אותו איך קוראים לו, אז מה זה? אתה לא יודע מה הלך ביניהם במשך... במשך 9 חודשים הם רבים. אבל טוב, זה גמר אומר, בגלל שארבעה זה הרי ידע ברוח הקודש, צריך להיות 4 אמהות ו... אבל אי אפשר, כבר עבר הזמן. טוב, שלום.